ערב טוב ומבורך, ערב חג השבועות, ימי ההגבלה, נמצאים בפנים. וברשותכם, אני רוצה להיכנס לחג השבועות, לכל, אבל אני רוצה להיכנס ממשנה אחת, שמלכתחילה בכלל לא ידעתי שיש לה איזשהו קשר לחג השבועות. רק בהמשך נדבר על הקשר הזה. אני חושב וואו, תשמע, זה של כוח, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. של כוח, יוסף, של כוח. כל לוויים משמש אותך בכהונה גדולה מהר. אני רוצה להיכנס למשנה מאוד מוכרת, שבעצם התגלגלתי אליה, אגב, הלימוד הקבוע בשיעור השבועי במסכת אבות. יש כל שבוע בחצור. מתוך שהתגלגלתי אליה, זה לא מניח לי, ומתברר לי שאני חושב ש... אולי עולמו של חג השבועות נמצא מאחורי המשנה הזאת. משנה היא משנה מוכרת לרבים מאיתנו בעל פה, בגלל שהיא תחילת נוסח התפילה של רבים רבים מאיתנו. לאחרים סופה ודאי מוכר, כי הוא מופיע 3 פעמים ביום בתפילה. אני רוצה שנראה אותה במקור שלה, מסכת אבות, פרק 5. בסידורים זה בחלק מהסידורים משנה כ"ד, במשניות המודפסות זה משנה כ"ף. אני מתכוון למשנה של יהודה בן תימה. אומר יהודה בן תימה, בסדר, פרק 5 מסכת אבות, זה נמצא בסידורים אחרי מנחה של שבת או בכל סידור במקום שלו. באיזה מוספר בתור משנה, איזו בסידורים? כ"ד. יש שם הבדלים במספורים. המשנה יהודה בן תימה אומר, זו המשנה היחידה של יהודה בן תימה. אז אני באמת רוצה קודם כל ללמוד את המשנה הזו. ראויה המשנה הזו להילמד לפני חג השבועות גם מצד עצמה. המשנה הזו היא אגב מה שבו בחר רבי יעקב ורבי אשר בעל התורים לפתוח איתו את כל התור. את השולחן ערוך אור החיים פותח הטור שעל בסיסו בונה השולחן ערוך את 4 חלקיו. הטור פותח, זה מפתיע, הטור פותח את כל 4 טורים במשנה הזאת ובפירוש ארוך עליה. כלומר, לא באיזה אמירה כללית, גם הרמ"א פותח שיוויתי השם לנגדי תמיד, ואגב מגיע מיד לתוכן המשנה, לא יבוש מפני המלעיגים, לבי אז כנמר. אבל הטור ממש פותח במשנה, מדבר בה, שלא כדרכו כמובן בשום מקום, מעריך בה. נדמה לי שכל הנוסחאות בעדות המזרח מכאן ומכאן מסיימים בה את הקורבנות לפני שמתחילים את פסוקי דזמרה ואת הודו, מסיימים איתה את הקורבנות. האשכנזים מסיימים עם הסוף של המשנה הזאת, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, או בנוסח המשנה, וגם בנוסחאות חלק מהמתפללים, אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה וימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה שמוסיפים אחר כך זה תוספת. שיבנה בית המקדש במהרה וימינו, או כנוסח אחר במשנה, שתבנה עירך במהרה וימינו ותן חלקנו בתורתך. בוא נראה קודם את המשנה, ואני אומר שוב, אני רואה את המשנה והייחוסים שאמרתי הם סיבה מספיקה ללמוד אותה. בהמשך, אני נתוודעתי למשהו אחר לגמרי שלא נתתי דעתי עליו לפני כן, והוא מהפכה. אבל נתחיל את המשנה עצמה. יהודה בן תימה אומר, הווי אז כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. אגב, מנוסח המשנה ומסגנונה, זו המשנה היחידה, היחידה בכל מסכת אבות. מה דשס, אבל בכל מסכת אבות בוודאי, שפתאום באמצע המשנה פורצים בתפילה. כל מסכת באיזשהו שלב מסתיימת, ואף פעם לא פגשנו שהסיום הוא תפילה. מסכת אבות, אגב, לא מסתיימת פה, אבל באמת נראה שזו המשנה החותמת, והצטרפו אליה המשניות הבאות אחר כך. אצלכם בסידורים מן הסתם מופיעה פה משנה אחר כך, או הוא היה אומר, או שמואל הקטן אומר, יש שם שתי נוסחאות, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, ונוסח המשנה יותר מדויק שיש לפניי, כל המשנה הזו בכלל לא מופיעה פה, אלא היא מופיעה בפרק אחר. בתור משנתו של שמואל הקטן. כאן מופיע בסיומת, אחרי זה, דברי בן בגבג ובן ההה, שהם ממש הסיום של אחרי הסיום, והם אומרים בארמית, הפוך בה והפוך בה וכולה בה, ואינך יודע אם הכוונה היא לתורה כולה או למסכת אבות, גם אינך יודע מי הוא בן בגבג בדיוק. ובתחזי וסיב ובלבה, איתה תזקין ותגדל וכולי, ומינה לא תזוע שאין לך מידה טובה הימנה. אורה, הזכרתי על פה לעצמי, והשיעור כולו הוא לזכרו של אברהם, אמוהי, השם יקום דמו. והסיום, בן ההה אומר לפום צערה אגרה. כך שהמשנה בעצם, שהיא החתימה של מסכת אבות, לפני האמירות האלה האחרונות, היא גם המשנה שחותמת בתפילה לבניין בית המקדש, משנתו של יהודה בן תימא. את המשנה הזאת צריך להבין על, מיד אנחנו ניכנס למשנה עצמה, לתוכן, אבל צריך להבין אותה על שני רקעים שבהם היא מוזרה בהקשר. היא מופיעה בסיום פרק 5. יצא לנו יותר מפעם, נדמה לי שאפיקן, אפילו בשבוע שעבר יצא לנו איכשהו להזכיר את פרק 4 בגלל במדבר. יש כלל מאוד מעניין שהזכרנו אותו, שקובע המהר"ל מפראג, והוא מופלא איך כל פרק מבטא חומש. 5 פרקי מסכת אבות, הרי הפרק 6 הוא ברייתות של ערב חג השבועות, של קניין תורה. זה לא משניות, זה ברייתות שהצטרפו לפרק שאיתו מגיעים אל השבת האחרונה, השבת שהיינו השבת, לקראת חג השבועות. לכן קוראים את מסכת אבות 5 פרקים של דרך ארץ שקדמה לתורה, והפרק של קניין תורה לקראת מעמד הר סיני. לפי זה הפרק 5 כולו הוא החומש 5, ספר דברים, ועל פניו במבנה זה מאוד אומר את זה, אני אגיד לכם למה, כי כל הפרק 5 הוא פרק של סיכומים. למה אני מתכוון? קודם כל הנתון הכי פשוט. אין בפרק 5 עד למשנה של יהודה בן תימא, ואם היא המשנה היחידה פה האחרונה, אז חוץ מהמשנה הזאת אין אף משנה עם שם של תנא. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר אין רבי אומר, הוא היה אומר, לא מופיעה, אפילו לא משנה אחת כזאת, בכל פרק ה. כל פרק ה הוא ב10 מאמרות, 10 ניסיונות, 10 דברים, ואחרי 10, 10, 10, 7 דברים בחכם והיפוכיהם בגולם, 7 מיני פורענויות, בסדר? אחרי 7, 7, 4, 4, 4, 4, 4, כל דבר והיפוכו, ואחר כך 2 של כל דבר והיפוכו, מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת שאינה לשם, אהבה שהיא תלויה בדבר, אהבה שאינה תלויה בדבר, תלמידיו של אברהם אבינו, תלמידיו של בלעם הרשע, בסדר? זה הפרק, כולו. בעצם כל הפרק עוסק בזה לעומת זה, בדבר והיפוכו. כי גם ב10 מאמרות נברא העולם שואלים כל פעם, למה? ואז התשובה היא כדי להיפרע מן הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים. עשרה דורות מאדם עד נוח. למה? כי כולם היו מכעיסים ובאים עד שבא נוח. עשרה דורות מנוח ועד אברהם. בסדר? זה הפרק. המשנה החותמת הזאת, החידוש הראשון שלה, שהיא לא קשורה לפרק יכול. אז אפשר להגיד היא קשורה רק למסכת. אבל הפרק היא לא קשורה אפילו לא בתבנית החיצונית. היא משנה של תנה. בסדר? ואם הפרק הזה הוא פרק ללא תנה, כדי שזה יהיה מוגדר לנו, אין בארבעת הפרקים הראשונים משנה אחת לא של תנה. ואין בפרק החמישי משנה אחת כן של תנה. והחתימה היא לא רק של מסכת אבות, היא החתימה של פרק ה'. אז זו נקודה מעניינת מפני עצמה שצריך לתת את הדעת. הנקודה השנייה, לשתיהן אני עוד לא עונה עכשיו, אני רוצה להיכנס לתוכן המשנה. אבל התשובות לשתיהן תהיה חשובות מאוד בשתי השאלות הראשונות. כשלומדים מסכת אבות, הדבר הכי טוב שרוצים לעשות והכי צודק, הוא היה אומר מי הוא היה. והוא לא אמר, אלא הוא היה, ואת מה שהוא היה הוא אמר. זה לא הוא אמר, הוא היה אומר. מה שהוא אמר זה מה שהוא היה גם, זה עולמו. זה... נו, אז רוצים להכיר את תנא, פוגשים את המובאות האחרות שלו. דא אקא. יהודה בן תימא מופיע פעם אחת בשישה סדרי משנה, כאן. מי הוא? מה הוא אומר? מי הוא היה? מה היה עולמו? מה היה עניינו? את כל זה נשאיר, זה עושה לנו את העבודה הראשונית, את עבודת המעבדה הראשונית, שונה, קשה יותר. לא מסובך להבין משנה של רבי עקיבא אומר, ולהבין למה רבי עקיבא אומר קשור לרבי עקיבא, וצריך ללמוד את רבי עקיבא, את רבי שמעון, את שמואל הקטן. אבל אין לנו אף מידע על יהודה בן תימא, יש כמה ברייתות שקשורות לזה. אז זה סוגיה שצריך להבין, בריתא אחרת, אבל אין, בשישה סדרי משנה, זה דבר נדיר, אין לנו, אלא את המופע הזה, שהופך להיות אבי אבות הכל מבחינתם. איתו נפתח עולם ההלכה. הטור והרימה בשולחן ערוך, וגם ההתגבר כארי של מרן המחבר, זה המשך של גיבור כארי. כלומר, כל יסודות ההלכה נפתחים על היסוד הזה של המשנה שלפנינו. שרקו אפילו. נפתחים על היסוד הזה של המשנה שלפנינו. איתו מסתיימת כל המסכת. מי התנה? אז אם זה היה מופיע באופן אנונימי, לזה התכוונתי בהתחלה, הייתי מקבל את זה, כל הפרק הוא אנונימי. יהודה בן תימא. אגב, תימא בארמית פירושו, אמירה, לא תימא. תימא בה' זו שאלה. תימא באלף זה אמירה, מהי האמירה שלך? אי תימא הכי ואי תימא הכי. בסדר? תימא בתף זה תומר, אי באית אימא באלף זה אני אומר, בגוף ראשון. תימא זה לומר בגוף שני. אינני יודע מי הוא רבי יהודה בן תימא, אבל שמו הוא איזושהי אמירה. זה מה שהוא היה אומר. טוב, בוא נתחיל את המשנה. תחילתה הווי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי. לעשות רצון אביך שבשמיים. מיד הוא בא ואומר, לפחות לגבי העזות, אני רוצה להגיד לך משהו שאולי לא כל כך מסתדר עם מה שהצעתי בהתחלה, אבל תדע לך. אז פנים לגהינום, ובושת פנים לגן עדן. יש עוד כאלה שיורדים לגהינום. אבל אם אתה רוצה לבטא את הגהינום, אם אתה רוצה לבטא את הרוע, זה עזות פנים. זאת אומרת, זו תכונה מאוד מסוכנת. מאוד לא מומלצת. בושת פנים לגן עדן. זה ברור שברו היה אומר, הוא בא להגיד, ואני זה שאמר, הווי אז כנמר. הוא לא אומר בחצי השני דברים ששייכים לחיות האחרות. קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. נכון? הוא מדבר על העזות. הוא אגב לא מציע להיות סתם אז, הוא מציע להיות אז כמו נמר. צריך להבין מה הייחוס של הנמר בעזות שלו דק. יש עוד חיות עזות. יש חיה אגב שנקראת כנראה על שם העזות שלה. עז. בתור מגדל עיזים חובב. זאת חיה עזה באמת. חמודה, חצופה, חושבת שהיא פיל גדול, ולפעמים היא שוכחת שכולה עז. זה לא כדאי, כלומר כשהיא כועסת זה לא... כשהיא רוצה לדבר, אין אף אחד שיכול להיות באזור. זה באמת יש בה איזה... אתה רואה אותה ואת הכבש ליד, איפה זה, איפה בכלל... היא באמת עזה. ויהודה בן תימא מבקש דווקא עזות כנמר. אין לי חובבנות בגידול נמרים. יש לי... אבל הוא מדבר על עז כנמר. צריך להבין את זה. וכמובן, השאלה השלישית, גם היא עדיין במעגל הראשון, ואז ניכנס פנימה. מה זאת התפילה הזאת שנכנסת פתאום באמצע? סתם תפילה יפה. והתפילה הזאת, הפשוטה הזאת, המילים הפשוטות האלה של יהודה בן תימא, פה כבר אין נוסחאות, הופכת להיות התפילה שאיתה אנחנו מסיימים את כל התפילות שלנו. שחרית, מנחה וערבית. אלה המילים הפשוטות האלה, יהי רצון מלפניך. אבל מה הקשר בין שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך? שתי שאלות למשנה הזאת, יותר מלכל משנה אחרת. שקיבל תורה מסיני ומסרה לי יהושע, מרצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. שבעה דברים, שבעה מיני פורענויות באים לעולם. גלות באה לעולם על עינוי הדין ועל עיוות הדין. דבר בא לעולם, חיה רעה, לא שמה הייתי יותר רוצה לצעוק, כי היא רצון מלפניך, השם אלוקינו, שיבנה בית המקדש כבר במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. למה זה קשור? איך זה נכנס אלינו למשנה? זה לא רק חתימה של המסכת, זה חתימה של משנה של יהודה בן תימא. זה צריך להיות קשור לדברים האלה. ושאלה פנימית, אחרונה, מה הקשר בין שיבנה בית המקדש לבין ביתם חלקנו בתורתך? שתי תפילות גדולות, נפלאות, אבל באמת לכאורה אין שום קשר. יש תפילה לבניין בית המקדש. ויש תפילה לביתם חלקנו בתורתך. אני רוצה ללמוד. לא מצליח לך ורוצה לבד, ורוצה לבקש, ויתן חלקנו בתורתך. מה זה קשור? ויתן חלקנו בתורתך, זה מתאים לברכות התורה. זה מתאים למשניות, כמו יהי ביתך בית ועד לחכמים. כמה משניות במסכת אבות עוסקות בלימוד תורה? הווי ממעט בעסק ועסוק בתורה. אין סוף משניות עוסקות בתורה. שם היית אומר, יהי רצון, ויתן חלקנו בתורתך. הקשר הפנימי, והקשר לדברי יהודה בן תימא. מי הוא יהודה בן תימא? איך המשנה הזאת חותמת את הפרק הזה, ואיך היא חותמת את מסכת אבות בכלל, ואיך התפילה נכנסת לדברים האלה. הרב מברטנורה, אני שואל לעצמי שאין לפניכם, כי זה סידורי, מי שיש לפניו יראה בפנים, ומי שלא יעלט, וזה יהיה קשה להאמין לי במקרה הזה, כי זה דבר מוזר מה שאני הולך לקרוא. הרב מברטנורה מפתיע בפירוש שלו. מי שמכיר את הרבי ברטנורה בכלל בשישה סדרי משנה, הוא מאוד מאוד מתאמץ להיות פשטן, להביא את תוכן הגמרא במקרה של גמרות, להביא את הדברים, ולהיות בדברים הרשי של המשנה. וכך קיבלו אותו כולם. במסכת אבות יותר. תשמעו את פירושו של הרבי ברטנורה למילים הווי אז כנמר. הנמר הזה, הוא כנראה רוצה להסביר מה זה עזות, ומה זה עזות כנמר. הנמר הזה נולד מחזיר היער והלוויה. אני רואה פה את הזואולוגים מסתכלים בתימהון לבב. אני כבר לא. לא כי בידיתי שזה נכון, אלא כי בידיתי שאני טמבל כשחיפשתי לבדוק אם זה נכון. הנמר הזה נולד מחזיר היער, לא בידיתי, עשיתי וידוא למה ש... נולד מחזיר היער והלוויה. רק דבר אחד, כיוון שכל המשנה זה ספארי, נשר, צבי, ארי, אז מילה אחת על החזיר. חזיר היער, זה לא שהוא יותר נחמד או פחות אמפתי, הוא לא החזיר שאתם זוכרים מהזה, זה חזיר היער. יחרסמנה חזיר מיער, לא נעים. הוא לא ביתי והוא לא פרנדלי, הוא לא רק חזיר, הוא חזיר. יש חזיר כי הוא חזיר, ויש חזיר כי הוא חזיר. אגב, כל אמא מבינה את זה. שאמא ממש אוהבת את הילד שלה, שממש מלכלך את השולחן, היא אומרת לו חזיר. חזיר זה דבר מאוד חמור. וכשממש מתעצבנים על מישהו, אז אפילו לא אומרים חזיר, אומרים דבר אחר. זה אותה מילה. אז זה חזיר היה. הנמר הזה נולד מחזיר היער והלוויה. איך? כי, ותשימו לב, הרבי ברדינור לא פותח, ראיתי במדרש, ראיתי בפרשנים. כך הוא מרגיש שבלי זה לא תבין את המשנה. כי בעת, זה קצר, תשמעו אותו רואים מדהים, בעת יחם האריות. בעת יחם האריות, זוכרים את הביקוי בעת יחם הצון אצל לבן עם העקודים והנקודים אצל יעקב, בעת יחם האריות, כשהלוויה מיוחמת, הלוויה מכנסת ראשה בסבכי היער, ונוהמת ותובעת את הזכר, משתוקקת לזכר. האריה לא מגיב, בהמשך תראו שהסיבה שהוא לא מגיב זה לא כי היא לא מוצאת חן בעיניו, אלא הוא פשוט ישן. מה שאגב הוא עיקר תפקידו של האריה. אני זוכר שפעם בגן החיות הלכתי לסיור עם ילדים וראיתי שכתוב שהאריה שם ישן בין 20 ל-22 שעות ביממה. שאלו אותי, אמרתי, זה לא אריה, זה ירושלמי. זה אריה. אז לא יפה, ירושלמי כזה, זה... מישהו אמר לי מהחבר'ה, שאם היו נותנים לא לישון 20 שעות ביממה, גם הוא היה מתגבר כארי כל בוקר. אבל צריך לבחון אם זה נכון או לא. יכול להיות זה הרבה יותר קשה. נדבר עוד על האריה הזה, הגיבור. שלופר אחד ענק. נדבר על העניין, נגיע לגיבור כארי. התגבר כארי, זה מאוד מעניין. בכל אופן, הלוויה מכנסת ראשה בסבכי היער ונוהמת וטובעת את הזכר, והמלך הזה של האריות ישן. והחזיר שומע קולה ורובעה. שמעתם? ונמר יוצא מבין שניהם. מה יוצא מהמיזוג גלויות המופלא הזה? של חזיר היער והלוויה, נמר. ולפי שהוא ממזר, זה לשון הרע, ולפי שהוא ממזר, ממזר, זה בעצם הייחוד שלו. הוא אז פנים. למה? אף על פי שאין בו בורה כל כך. מה אתה קופץ כאילו אתה חמש החיות המיוחדות של הספארי בדרום אפריקה, אתה הרי חצי חזיר רשמי. כאילו אתה נראה איזה בופלו, איזה... מה אתה? חזיר. באמת, זה לא מעניין אותו. כשהוא נמר, חבל לך על הזמן. אפתה הווי אז, ולא תתבייש. עכשיו הרבי ברטנורה לוקח את זה ללימוד תורה. הטור והרמה לוקחים את זה שלא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. הרב לוקח את זה ללימוד תורה וממשיך, אף אתה הווי אז, ולא תתבייש לשאול מרבך מה שלא הבנת. אל תקנה כלום. כי אותה ששנינו לא הביישן עומד. אפשר לשאול מרבי מה שלא הבנתי, אבל למה צריך להיות חזיר? מה זה קשור לסיפור הזה? מכאן ואילך הוא לא מתעמק בחיות עצמן. אנחנו רואים שגם יהודה בן תימה במשנה רק על העזות אמר את שני הצדדים. על הקלות, על הריצה ועל הגבורה, הוא לא אמר מה הצד השני. למרות שגם הפזיזות היא דבר רע מאוד. והיא מוזכרת בחז"ל באופן מאוד שלילי. שאריה לא ישן אלא אוכל את תרפו, הוא לא ממש רחמנים בישנים וגומלי חסדים. אז לא שהגבורה של הארי תמיד מבטאת איזה חסד אלוקי. אבל לכל זאת רק על העזות הוא הציג את שני הצדדים, וגם הרב מילוטנור, אני לא מעריך עכשיו בשאר. אגב, כן שאלה אחת שקשורה קצת לעולם החיות, קל כנשר זה מאוד מעניין. רץ כתבי הבנתי, כשרוצים לתאר ריצה, צבי. גבורה ארי, בסדר. הקל כנשר הוא מעניין, לא, לא, לא רוצה לפגוע באף נשר, אבל הוא לא ממש קל. באמת, לא, לא יפה אפילו להשתמש בביטוי. הוא כבד ממש. מה כל כך קל כנשר? אלא מה, הוא טס מהר. טוב, זה שטסים יותר מהר. מה עניינו? אבל נתחיל מהאבי אז כנמר, נתחיל מהמשנה. לשווא, לשווא תחפשו, זה דוגמה קלאסית ביקשתי אחרי שראיתי את זה, ביקשתי, אני לא יודע איך נכנסים, ביקשתי שיסתכלו לי קצת בדברים שנכתבו על, יש מקור לחזיר וללוויה והכל. אמרו לי, אתה בטח לא רוצה לראות, כי כל מי שעסק בזה, זה המקום שבו הוא מצא איפה התורה ואיפה המדע ולא מבינים כלום, בהמצאות. תענו. זו דוגמה מדהימה, זו דוגמה מדהימה לאיך תורה מופלאה מבקשת ללמד תוכן של משל. תוכן שהוא עולם ומלואו. ולשווא תחפש עכשיו לקמת אותו לבולים בעולם הטבע. הווי היא המילה הפרוזאית של המשנה, היא המילה הכי חשובה. הווי זה לא תהיה. הווי פירושו, כל רגע אתה צריך להתהוות כך מחדש. הווי מתלמידיו של הארמון. זה מאוד קל להגיד, אני אוהב את הבריות, תמיד, בטח. אוהב את הבריות, אבל פתאום נחת עליך אחד שהוא לא בריאה כמעט. אז הווי. הווי זה, אל תספר. הווי זנב לעריות ואל תהי ראש לשואלים. הווי זנב לעריות. אני, כן, אבל אתה צריך, זה עבודה שהיא מתמדת. זה מין דבר מתרחש, הווה שמתרחש כל הזמן. הווי מתלמידיו. הווי, תראו כל פעם שמופיע הווי. הווי מתאבק באפר רגליהם של תלמידי חכמים. זו לא עבודה של פעם אחת. עבודה קשה, זו עבודה שיש לה נוגדנים, זו עבודה שיש משהו שפועל הפוך ממנה. זו תנועת נפש שצריכה להתרחש כל הזמן ולהתהוות מחדש. הווי אז כנמר. כנמר הזה נולד מן הלוויה בחזיר היער. הלוויה היא הגברת, היא המלכה. היא המטרוניתא הגדולה. היא משתוקקת אל האריה. ההשתוקקות הטבעית של הלוויה היא רק לאריה. אבל האריה ישן. הנה כישן השם ולא ייקץ. הלוויה משתוקקת, מלכות, שכינה, בת מלך, מלכה. היא נוהמת מסבכי היער. היא מכניסה ראשה בסבכי היער ונוהמת. באותו מקום מסתובב חזיר. זה כבר כן מדע. חז"ל כבר לימדו אותנו, והיום עסוקים בזה רבים. חז"ל אומרים שהחזיר, במחילה, הוא החיה שפיזית הכי דומה לאדם. ב- בני מעיו של החזיר מוצאים כבר בחזל כתחליף לבני מעיים של אדם. ודמיין בני מעי לבני מעי דאינשם. האמת היא שאחרי שלרגע אחד נרגעים מהחזיר, החזיר הוא סמל לכל הסתרה אחר, החזיר הוא סמל לרומי. חזיר היער הוא כבר סמל של רומי, לא במדרשים אלא בפסוקים. יחרסמנה חזיר מיער, זיז שדה יראנה. החזיר בא מהיער ומחרסם את יעקב. אופיו של החזיר הוא מזכיר לי את האופי הכי אנושי, הכי מוכר. לא נעים להגיד בכל רם, כשאתה מסתכל במראה, תחשוב רגע על האופי. תמיד כשמדברים על בעלי חיים, מדברים על זה שבעל חיים אוכל מה שטוב. החזיר חי בזבל. הוא אוכל הכל. אני מכיר אחד כזה. יכול להיות שגם הוא יודע מה טוב לו. יכול להיות שלא. זה גם לא מעניין. והוא עושה עוד דבר. הוא מרים את לפיו וצועק, תבוא אני. כי בתלפיים הוא מפריס פרסה. הוא החזיר. הוא האידיאולוגיה האסבית. הוא זה שבאמת מבקש להיות טהור. אבל לא מרגיש שיש סתירה בין אי העבודה שלו לרצון שלו להיות טהור. ואומרים שהוא טעים. ודמיין מאי לבני נשה. פסקה ארוכה ארוכה של הרב קוק, הוא מדבר על החזיר ועל הנצרות השוחטת בעצמם. על הקריאה הזאת לומר טהור אני במשפט אחד. תוך כדי מסעות צלב כאלה ואחרים. הלוויה שואגת, טובעת, חושקת באריה. החזיר הזה הוא לא טיפש. החזיר הזה הוא חיה בעלת שם מדהים. החזיר נקרא חזיר, אומרים חז"ל, כי עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרתו. הוא הדוגמה שלנו לדבר תמיד. כשהחזיר עולה על החומה של ירושלים, זה הרגע שמעיד על הניצחון של חזיר היער, של רומא. זה הרגע שמעיד, אתם יודעים על איזה ניצחון? על הניצחון של החזיר שלא מבקש להחריב את בית המקדש, רק לשים עליו נשר של רומא. להמשיך הכל, המעטפת אותו דבר. ממשיכים לאכול. אפשר הכל, אפשר הכל לכלוך. הכל אחים. איך אומרים חכמים כמוני? לא משנה הסדר. הכל אחים. אבל אחרי כל הכיתורים על החזיר, צריך להבין את עוצמתו של החזיר. החזיר שעתיד לחזור לטהרתו, משתוקק ללוויה. אתם יודעים מתי הוא פוגש את הלוויה? כשזאת בייחום שלה, בהשתוקקות שלה. הוא נכנס לסכנת נפשות החזיר. זה לא רגע שכדאי להתעסק עם לוויה. אני גם לא יודע אם הוא משוכנע שסטטיסטית בטוח שאריה יישאר לישון, זה לא נעים אם הוא יהיה ער. אין לך חזירות בזבל? מה אתה בא עם? אבל הוא רוצה את הלוויה. הוא רוצה את הלוויה כי הסתרא אחרא בשיאו יודע שאת מקור כוחו הוא רוצה מהקודש. וכשהלוויה משתוקקת, חזיר היער בא לשם במסירות נפש. זאת גלות השכינה במיטבה. משניהם יוצא בן מלך עשוי מאבנים טובות ומרגליות, שנראה חזיר. והוא באמת 50% חזיר. מי הוא? הוא מה שאימא שלו. אתם יודעים מי הוא יהודי? הוא מה שאימא שלו. מה הפעולה הזכרית שלו? מה הביטוי המעשי שלו? חזיר. הוא לא גם, קצת. הוא בן מלאכים, בן חזיר. עד שלמדתי את הרב הזה מברטנורה, הבנתי את דברי הרמ"א בשולחן ערוך כך. אתה רוצה לעשות פעולה, אל יברוש מפני המליגים. מה פירוש אל יברוש מפני המליגים? יש איזה שתי רמות בעולם. האחת, צוחקים עליך, אומרים, אולי הרב מברטנורה, אולי החיים מלמדים שזה לא העומק. אם אתה הולך ברחוב ומישהו צועק עליך שאתה תרנגול, אולי לשנייה בתור ילד קטן זה מעליב, אבל זה שטויות. אבל אם אתה חזיר ומישהו אומר לך שאתה חזיר, זה מעליב, כי הוא צודק. אני חזיר? אני חזיר בן חזיר. אני חזיר בייחוס. אתם יודעים למה בחר בי הקודש ברוך הוא? כי הוא מחפש בן מלכה שחזיר רבה אותו. רק אני יכול להאיר בעולם את החושך בסיום. מלאכים ועירים קדישים, יש לו המון. אבל בן לביאה שמשתוקקת לאריה, והחזיר הובע אותה. דרך אגב, חלק מהסיבה היא כי האריה מסתיר את פניו. אני עוד לא נולדתי. האריה כבר הסתיר את פניו. והחזיר יודע לזהות את ההשתוקקות, כי גם הוא משתוקק. והוא יודע מה ההבדל בין החזירות שלו בדיר לבין הלוויה בסבכי היער. מסכן את חיה ואת נפשו כדי לייצר בעולם ממזר. נשמע רע ממזר, נכון? עד שאתה חוזר לחז"ל שאומרים לך שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. אתם יודעים מה הפשט? זה הפשט. ממזר פירושו זה שנולד מהמקסימום גסות שיכולה להיות. כהן גדול פירושו זה שמבטא את מקסימום קדושה וצניעות שיכולה להיות. ממזר תלמיד חכם פירושו זה שלוקח את כל הכוח החזירי שבו ומאיר את העולם. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא. אלמלא זה מה שהוא היה רוצה, זאת טעות לברוא אותי. פשוט לא נעים לך להגיד שהמלעיגים עליו אומרים להם. הם יורדים עליך שאתה חזיר, הם תוקים. כל מה שהם רוצים זה להגיד לך תפסיק לבלבל במוח. הדומיננטיות החזירית שלך מזמן המיתה את רעיונות בין המלכה. אתה מדומיין. זה כל מיני ספרים קדושים שלא הצלחת להשתחרר מהם. זה תרופות מצפון שלא מאפשרות לך להיות עצמם. תשתחרר. תשתחרר מהייחוס המדומיין שלך. לא בן מלך ולא עשוי מאבנים טובות ומרגליות. חזיר במשרה מלאה. כפי שהזכרתי לכם פעם, הזכיר צדיק, רבי אלעזר, אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, אמר לי פעם, דברנו ככה, זו שיחה שהוא דבר בכמה דברים, אז הוא אמר לי, אני חושב שהזכרתי את זה פעם, זה דבר מדהים. אמר לי, אומרים בבידוי, ישבנו, בגדנו, גזלנו. נכון שהזכרנו? מגיעים שם לטפלנו שקר. אמר לי בחיוך, למה טפלנו שקר? למה לא שיקרנו? ובחיוך אומר לי, מה, היה חסר משהו בטט? היה צריך להשלים את האותיות. למה טפלנו שקר? למה לא טפלנו זדו? טפלנו, שמון, חתם, טפלנו חטא. טפלנו, מה קרה פה פתאום? אמר לי דבר מופלא. שיקרנו, הוא אומר, זה בכלל לא אמר. שקר בסוף צף. לוקח שנה, שנתיים, דור, שני דרסים. אל תתרגש משקרן. אתה יודע מה הדבר הנורא באמת בחיים? לא השקרן. אתה יודע מה זה תפלנו שקר? זה מישהו שלוקח משהו שהוא נכון. אבל הוא תפל. והופך אותו לעיקר. ואת העיקר, את הנקודה הטובה, את היפה, אותו הוא עושה תפל. אתה הבנת מה זה תפלנו שקר? זה הסדרה. תפלנו שקר, זה שהוא אומר לך שאתה חזיר. צודק. הוא אומר לך שכל הדיבורים הגדולים באיזה ציניות מחוייכת כזאת. זה סתם. והוא גם מגובה בחברים שאומרים שאין אשם בלי אש. תפלנו שקר. אל תפחד משיקרנו. אם שיקרנו תסתדר. אבל תפלנו שקר, תזכור לעשות מה שעושים בסדרה. אתם יודעים מה אתה צריך להיות? אחד שמפסיק לשקר. אתה ממזר. אתה בן של לביאה, שבשיא התשוקה שלה, בשנתו של האריה, רבה אותה חזיר היער, ומההשתוקקות המופלאה הזאת, אתה נוצרת עם הכוחות שלך. אתה יודע מה אתה יכול לעשות עם זה? ודי אז לא כמו עז. העז עזה, אתם יודעים למה? כי היא רוצה את הירק שלה, היא רוצה את הטריטוריה הקטנה. הנמר לא יניח לטרף שלו. הנמר גם לא יניח לאגו שלו, הוא לא ישכיח מאף אחד. שהוא והאריה, כל הילדים מתבלבלים, הוא נחשב מישהו מהאריות. אף אחד לא יקרא לעז איזה משהו כזה מהליגה הלאומית. הנמר יזכור שהוא בן מלך שעשוי מאבנים טובות ומרגליות. זה הלבוש מבני המנים הללו. הרבי ברטנורה אומר, הווי אז כאן אמר שלא תתבייש לשאול מרבך. אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר פה דבר לא יאמין. אתה יודע מה זה התבטלות אל הצדיק? תתייחס אל עצמך כאל ממזר. זה לא מפריע לך לשאול מרבך שהוא צדיק אמת. כי ככל שהדומיננטיות של חזיר היה הרבה יותר, זה רק מעיד כמה נחת ואור אתה יכול להביא בעולם. זאת העבודה שלך. לא אל תתבייש לשאול מרבך, אל תהיה לא מנומס. לא, משהו אחר לגמרי. כמו נמר. אז מי שיש בו 50% חזיר, יכול להיות שהזאת הזאת תעלה לו לראש, שהוא ישדר הזאת. הוא היה אומר, אז פנים לגיהינום. העזות הזאת צריכה להיות התכונה שאתה מנהל אותה, אבל אם היא הפנים שלך, זה הגיהנום בעצמו. אתה מבין את עוצמת המאבק שאתה חי בו? אתה תופס באיזו מלחמה אתה נמצא? אתם מבינים מה זה הספארי שמתואר פה? ממי הצבי רץ? מהנמר, מהסיפור הקודם. למה הוא רץ? כי האימפלה רצה אחריו. כי הנמר קופץ. למה התיאור הזה של איזה ג'ונגל, של מאבק, של מלחמה? כי אני מצטער אם אני הורס לך את החלומות שלך. כי יש מלחמה. וזה היופי. כי רק אתה הונחת פה כמי שיש לו את כל הכוחות. רק אתה, בן שכינה. כנסת ישראל, לביאה, מטרוניתה, מלכות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, יש לזה אין סוף שמות בחסידות ובפנימיות, שואגת, נוהמת מסבכי היער. וחזיר היער מתחבר דרכך איתה. מבינים מה זה קל כנשר? הנשר לא קל בכלל, 300 קילו, לא יודע כמה, לא קל בכלל. הוא אומר, קל כנשר ששט בעיניו למרחוק. מה הוא מתכוון? אתם יודעים? פשוט. כשהנשר מפקס את עצמו על מטרה, יש לו שם פגר. שם הכוונה היא 30 או 40 קילומטר מרחק. תחשבו רגע, 30-40 קילומטר מרחק מפה. הוא הריח, קלט, והוא מתחיל לזוז אליו. עכשיו הוא זז. אתם יודעים כמה אופציות יש לו ב-40 הקילומטרים באמצע? אתם יודעים במקומו לכמה סימפוזיונים הייתי עוצר בדרך? קפה לפחות. לדון. אולי לא הלכתי על האפשרות האופטימלית. שאף אחד לא ייפגע, אבל אני תמיד טוען שאת החתר, אתם זוכרים ששני השריפים לוקחים אותו לכיוון הקלה? זוכרים? זה לא רק של העברה. לוקחים אותו, זה משהו הרבה יותר עמוק. אבל זה לחתנים. לוקחים אותו ומהצדדים, נכון? מהצדדים שם כל הדודות והחבירות של הקלה, נכון? וליד הנכון. לוקחים אותו, להגיד לו להתמיד, זה הנשר. אומרים לו, אדוני, זה הרגע האחרון, אתה רוצה אולי איזה אופציה אחרת? כל האפשרויות לפניך. אלו אירוע. או שאתה מפוקס לכיוון. אתה אומר, יש ימין, ימין ושמאל, טיפות. מה אתה רוצה? או שהגדע. לא הגדע, אין בעיות. כשאני יודע לאן אני רץ, זה לא משנה אם אני 300 קילו או 400 קילו, קל לי. קשה לי כי אני עוצר לקפה. לא בגלל 80 קילו קשה לי, זה שטויות. בגלל הקפה קשה לי. כי אני מחשב מסלול מחדש. כי היעד מעולם לא הוגדר. ועכשיו יהודה בן תימא. יש יעד אחד. נטו. לעשות רצון אביך שבשמיים. זהו. רוצה לשתות קפה? סע לשם. עזוב. ואני הולך להגיד דבר שלעניות דעתי הוא המהפכה של המשנה. אפשר להסביר שלעשות רצון אביך שבשמיים, פירושו לעשות רצון אביך שבשמיים. להניח תפילין עכשיו, לקיים מצוות צדקה עכשיו, לעשות חסד עכשיו, לעשות תרי"ג מצוות, בטח, נכון, זה ודאי נכון. אבל אני יודע, לעשות רצון אביך שבשמיים זה משהו הרבה יותר גדול מזה. הרי כשאתה בתוך זה אתה שואל, אפשר להבין, אבא, למה אני כזה ממזר? למה הקושי הזה? זה קושי שאין לאף מלאך למעלה. כי זה רצון אביך שבשמיים. רצון אביך שבשמיים זה שנתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. יש לו הרבה רצונות. הוא רוצה מלאכים, הוא רוצה שמיים, אתה יודע מה הוא הכי רוצה? הכי חושך יואר באור אין סוף. כי הדבר הכי קשה הוא מינה את הכי טוב. רק אותך הוא יכול למנות בתור ממזר. 50% בין רביעה ו-50% בין חזיר היער. זה רצון אביך שבשמיים. קיים את הביטוי המפורסם של התניא, ששאלו אותו מתאווה, הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אבל טוב, הבנו, 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 אבל למה? מה ההיגיון? אחרי שנמנו הוא אמר, אני יודע מה ההיגיון, נתאווה, על טייבה, אפשר לשאול שאלו. נתאווה, הקדוש ברוך הוא, זה הטייבה שלו. יש לו המון רצונות משנה, אבל מה באמת התאווה שלו? אני. זה היה באמת רצון אביך שבשמיים. יש המון תחנות ביניים, מיכאל, גבריאל, המון דברים ביניים. המון מלאכי שרת רצו את התורה. אבל הוא רצה מישהו שיודע מה זה לא תנאף ולא תרצח. זה רצון אביך שבשמיים. כל הרצונות האחרים הם רצונות משנה כאלה. חשובים, בטח, מוכרחים. אדם בונה בית, מה הוא באמת רוצה? הוא רוצה חדר אינטימי שאף אחד לא ייכנס אליו. יש לו המון רצונות. הוא רוצה סלון, הוא רוצה כניסה יפה, הוא גם רוצה שיהיה לו טופס 4 בזמן. אז זה הרצון שלו? הוא נולד בשביל טופס 4? גם הקדוש ברוך הוא יש לו המון דברים שהוא צריך לדעת. מה הוא באמת רוצה? שאני והוא נגיד לשם ייחוד. שאשר קידשנו במצוותם. מבינים למה הביא אז כאן אמר? כי כל הזמן מתחתנים מחדש. רץ כצבי. הצבי רץ. רץ כצבי אומר הרב לקיים את מצוותיו. גיבור פערי לכבוש יצריך מהעבירות. רץ כצבי, אתם יודעים מה זה הצבי? הצבי רץ. הוא רץ מדהים, באמוק הוא רץ. כשהצבי רץ, יש לו תכונה אחת מיוחדת תוך כדי ריצה. הוא מסתכל אחורה. ואני מאפשר. אדם יכול לרוץ למצוות. אני מכיר את זה טוב. רץ באמת, הוא רץ למצוות, ותוך כדי ריצה הוא בכזאת ריצה. הוא כל כך רוצה את המצווה. והוא לא שם לב שכמה טרמפיסטים עלו באמצע. אביסה לאגו. עוד אביסה לאגו. תוך כדי ריצה הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איך אני רץ בעלי בשבילך. השנינו עושים דיבידנדים מהעסק, חבל על זה, 51% אתה, במניות 100, רוב העסק. אבל גם אני פה. הענפה שלי לא, אני לא מדבר על עכשיו. המון טרמפיסטים מופיעים בעצם. אתם יודעים מה זה רץ כצבי? זה אחד שרץ ומוודא שאף אחד לא יושב עליו, כי אז לא יהיה לו כוח לרוץ כמו צבי. וגיבור כערי. אתם יודעים מה הגבורה של הארי? לישון בשלווה. זהו, זה הסוף. נראה אותך ישן בשלווה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו, מחר בבוקר מוקדם מוקדם אתה הולך לעקוד את יצחק. הוא לא אמר לו לעקוד, סליחה. הוא אמר לו לשחוט. הוא לא אמר לו לעקוד. לשחוט את יצחק, להעלות אותו לעולם. מה הפסוק הבא? וישכם אברהם בבוקר. אומר הרב קוק בעולת ראייה. זאת אומרת שהוא הלך לישון. כי צריך לאגור כוחו למחר. וצריך לישון שלווה. זה רצון אביך שבשמיים. כי הוא נתן לי את יצחק. ועכשיו הוא רוצה שאני אקח אותו לעולה בבוקר. אז אני הולך לישון. אני אומר המלאך הגואל והמפיל, ישן בשלווה. זה גיבור קר. למה? זה מאוד מוגדר. זה רצון, פגיש את השלום. הקושי הזה, העומק הזה, המורכבות הזאת, האחדות הזאת, הכוח הזה להאיר את החשיכה, זה רצון אביך שבשמיים. זה הוא שהיה אומר אז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן. אתה יודע מה אתה יכול להגיע מזה לגאווה? לעזות פנים. זה ישבור הכל. הרב קוק היה מסביר אז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן בהברקה מדהימה. הרב זיצל אומר שהפירוש הוא לא שאז פנים הולך לגיהינום. ובוש פנים הולך לגן עדן. זה פשוט, יש אבל עוד. חז"ל אומרים שגן עדן, זוכרים את המבנה של גן עדן, עשוי חופות חופות, וכל אחד נכווה מחופתו של חברו. שואל הרב קוק, אם כך, בשביל מה בכלל צריך גיהנום? זה סתם הנהלה נוספת, בירוקרטיה מסובכת, וחייבים לייעל את המשק. ואחרי זה צריך לעשות כל מיני גזירות, לא צריך גזירות, אפשר פשוט מראש לסגור את הגיהנום ולהמשיך את החופות, לא רעיון טוב? אותה הנהלה, ממשיכים את החופות וכל אחד נכווה מחופתו של חברו, נכון? רעיון טוב. אומר הרב קוק, עכשיו אתה מבין את המשנה? אם האז פנים, איך, הרי איך עובד רעיון החופות? פה בעולם הזה אני המנכ״ל שלך, מגיעים למעלה ומסתבר ואז זה לא נעים. זה עובד באדם רגיל. אבל אתם יודעים מה אומר האז פנים ששמים אותו במספר 600 למטה? פה זה המזרח. אתם לגמרי משוגעים. זה הכל הפוך. אז פנים לא עוזר לו המנגנון של החופות. בשבילו צריך לייצר מנגנון נפרד. אם העולם היה בנוי על בושת פנים, מספיק גן עדן. אבל מה אפשר לעשות שנוצר אז פנים? חייבים, אי אפשר, המנגנון הזה לא עובד. זה הורס את המערכת, זה הורס את המציאות, זה הורס את החברה, זה הורס את החיים. וזה הכוח החזירי שיש בך, שאיתו אתה יכול לעבוד את השם. אם אתה לא יודע להשתמש בכוח הזה לעבוד את השם, זה לא רצון אביך שבשמיים. אז מה אתה אומר עכשיו תפילה יהי רצון, אה? אתם יודעים מה זה יהי רצון עכשיו? זאת הזעקה של יהודה בן תימה. אבא, הבנתי את העולם הזה. הבנתי את המאבקים, הבנתי שבעולם הזה אני נמר, הבנתי את הכל, הבנתי שאני נוצרתי כאריה ישן. הבנתי את האסתר פנים ואת המלחמות. אתה מבין כבר למה אני רוצה שיבנה בית המקדש? כדי שכבר נשיר שיר חדש, כדי שכבר נמר יגור עם כבש והם עם כבש, כדי שנמר כבר ירבץ עם לי, כדי שכבר יצא חוטר מגזע ישי ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים חסית. שמתם פעם לב שהטור והשולחן ערוך פותחים בתיאור המלחמה, ואז כנמר הרמב״ם מסיים את היד החזקה בתיאור השלום, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים החסים. ובאותם הימים אין שם לא קנאה ולא תחרות ולא מלחמה, אז לא צריך נמרים. ואז מתברר שחזיר היער חוזר לטהרתו. יהי רצון מלפניך. אני מבין שהרצון שלך עכשיו הוא שאהיה אז כנמר. לעשות רצון אביך. אני מתפלל שיהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש. ואני מה זה ותן חלקנו בתורתך? ותן חלקנו, יש לו שני פירושים, שני פירושים. תן חלקנו זה שאני אגע בחלק שלי ואתה בחלק שלך. ולכל אחד ידע את החלק שלו. ולתן חלקנו יש פירוש נוסף. שהחלק שלי בתורה יהיה שלי, רשום עליי בטאבו. שאף אחד לא יכול להגיד שקיבלתי את זה בתור מתנת חינם, שזה לא צדקה. אני מבין בשביל מה שמת אותי בפרוסדור הזה בעולם, כדי שכשנגיע לשם אנחנו עשינו את זה. זה יהיה חלקנו בתורתך. לא תן חלקנו בתורה. כל אות במשנה הזאת היא עולם. תן חלקנו בתורתך. אתם יודעים מה זה תורתך? בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה להשכיחם או לשכיחה מה? תורתך. הם לא באו להשכיח את התורה, ההפך, הם הציעו להקים המון פקולטות ללימודי יהדות. זה נורא מיינן. זה מרתק. הם רק באו להשכיח שאני בשר ודם, 50% נמר, ממזר, אז. יכול להיות הכלי שהוא הכלי לתורה האינסופית שלך. להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך. יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ואז יהיה שלנו. ואז אור אין סוף יופיע פה, ואז נגיע לכל מה שאנחנו לא יודעים להבין היום. אור סובב כל עלמין, שיר חדש. לא יודע, לא מבין, לא מבין, יודע שאני לא מבין. יודע שאני לא מבין כי אני נמצא במאבק. יש שם לעם שלנו, אתם יודעים איך קוראים לנו לעם שלנו? עם ישראל. איך שלא תהפכו את המילה הזאת, פירושה של המילה הזאת הוא רק אחד בסוף. מלחמה. זה המילה. כדאי לדעת את זה, שכל מיני תוכניות נעשות. זה פירוש השם של העם הזה. כי שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכל. זה משמעות השם, אין עוד משמעות השם. זה לא מה שביקש יעקב מהמלאך, הוא אמר לו, לא אשר לכך כי אם ברכתני. הוא אמר, אני אברך אותך, בתנאי שתדע מי אתה. ואז הוא שואל אותו מה שמך, והוא אומר יעקב, והוא אומר לא. ישראל, אתה הכוח להיאבק בעולם, אתה הכוח להופיע את האור בעולם, אתה הכוח שאל ישרור פה. זה יבוא על רגל צולעת, זה יבוא על גוף קשה, זה יבוא על אלף מציאויות. עד מתי? תחזיקו חזק, אומר האדמור הזקן, כתוב בפסוק, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך. שואל האדמור הזקן, מה זה ואתה? מה זה ואתה ישראל? מה זה ואתה? ואתה בעין, מה זה ואתה? ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאימך? כי אם ליראה את השם אלוקיך, הוא לדבקה בו. הסיום שם זה דבקות. ההתחלה זה יראה. אומר האדמור הזקן, ואתה ישראל. עד שנגיע לעתיד לבוא, אתה ישראל. וכל עוד אתה ישראל. בשביל להגיע לדווקא בה, אתה צריך לעבוד על יראה וללכת, ואתה ישראל, בינתיים. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך ונגיע לעולמות כאלה גדולים. אתה תקרא על שמו יתברך. עתידים צדיקים שיקראו בשמו. עתידה ירושלים שתקרא בשמו. הפסוק האחרון של יחזקאל, רואה יחזקאל את בית המקדש השלישי ואז הוא רואה את ירושלים ואומר את המילים החותמות את ספר יחזקאל ושם העיר מיום, שמה של העיר הזאת, של המאבק, של המאבק פה והמאבק פה, שמה של העיר הזאת ושם העיר מיום, מאותו יום שהוא רואה את החזון. אתם יודעים מה שם העיר מיום? שתי מילים, חותמות את יחזקאל פרק ממחד את כל הספר. השם שמה. יוד קייבקי. שם. ומי מה שמהיר ירושלים לעתיד לבוא? יוד קייבקי. ועד אז, ירושלים. ועתה ישראל. עכשיו סיימנו הכל, ועכשיו הכל מתחיל בשלוש שנה. אז מי הוא יהודה בן תימא? רוב המפרשים אומרים שיהודה בן תימא הוא רבי יהודה בן דמה. רבי יהודה בן דמה היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. תארי לכם לשון המדרש על מותו של רבי יהודה בן דמה. אחריו מדרש אלה אזכרה. אחריו הוציאו את רבי יהודה בן דמה. יש את זה ביום כיפור, תשעה באב. אבל שם זה מוכר בקיצור. אותו היום שהוציאו, ערב שבועות היה. ליל ו' מסיבה. אמר לו רבי יהודה לקיסר, חייך, המתן לי מעט עד שאקיים מצוות עצרת ואקדש לעצרת כדי לשבח הקדוש ברוך הוא שנתן לנו התורה. עכשיו בקשה האחרונה, קידוש של מה? של קבלת התורה? של חג השבועות? אתם יודעים אגב מה זה דמה? דממה. אתם יודעים מה זה תימה? אמירה. אתם יודעים מה אנחנו עושים לפני כל תפילה? אזכרה לרב יהודה בן דמה. תשמעו אותו עד הסוף. בקשה חצופה, לא? אני צריך לעשות קידוש. זה לא רבי עקיבא שאומר אני באמצע קריאת שמע. אמר לו הקיסר, עדיין אתה בוטח בתורה ובאלוהים שנתנה? אתם יודעים מי זה הקיסר? חזיר היער. הקיסר הרומי. עדיין אתה בוטח בתורה ובאלוהים שנתנה? אמר לו, הם. אמר לו קיסר, מה שכרה של תורתך? אמר לו עליה, אמר דוד המלך עליו השלום, מרב טובך אשר צפנת לירעך. טיפש שכמוך, כמה שאסבול יותר אצלך, כך טובו אשר צפן לירעיו גדול. לא מבין בכלל את העיקרון. אמר לו הקיסר, אין שוטים בעולם כמוכם. סבורים שיש עולם אחר? יהי רצון מלפניך שיבנה בית המקדש? הוא היה אומר. אמר לו רבי יהודה, אין שוטים בעולם כמותכם, כופר באלוהים חיים. ואוי לך ואוי לבושתך ואוי לחרפתך, כשתראה אותנו עם השם, באור החיים, ואתה תשוב בשאול תחתיות במדרגה התחתונה. מיד חרה אפו של הקיסר וציווה לקושרו בשערות ראשו בזנב הסוס. זה הסוס של הקיסר. אתם יודעים מה זה הסוס? זרמת סוסים זרמתם? וציווה למושכו בכל רחוב של רומי. ורבי יהודה בן דמה מטפה את רחובות רומי עם זנב הסוס. על מי נאמר מנשרים קלו ומעריות גבלו? לא על זה. ואחר כך ציווה וחתכוהו איברים. בשביל מה? מה אתה רוצה? לא מבינים מה הוא עושה? כי רמך מצוות של אדם הם כנגד רמח איברי. וכל איבר ואיבר צועק, תעשה בי מצוותי. ואחר כך ציווה וחתכו איברים, ובא אליהו זיכרונו לברכה ולקח את האיברים. וקברו במערה אחת, אליהו הנביא, סמוכה לנהר היורד לפני רומי. שמעו כל הרומיים נהי ובכי כל 30 יום בתוך אותה מערה. ובאו והגידו לקיסר. תקשיבו טוב, חזיר היה, אומרים לו, הוא מסכן את רומי, אנחנו לא יכולים להיות פה. אמר להם, אם יתהפך העולם לתוהו ובוהו, לא אשקוט עד שאמלא רצוני מאותם 10 זקנים כאשר נשבעתי. ולי מה כתוב פה? לעשות רצוני או לעשות רצון אביך שבשמיים. אלה שתי האופציות. אין בהן. והיה שם אחד מחכמי רומי ואמר לקיסר, אדוני קיסר, דע כי נשכלת בזה ושגית הרבה מאוד ששלחת יד בעם השם בלי חנינה. דע כי תהיה לך מרה באחרונה, שהרי כתיב בתורת היהודים אל רחום וחנון ערך אפיים, ועוד כתיב בתורתם ומשלם לשונאיו על פניו להעמידו. כששמע הקיסר כך, חרה אפו על אותו זקן וציווה לחונקו. כששמע הזקן הרומי כך, עמד ומל את עצמו. הוא מת כך. אותו היום ערב שבועות היה. אתם מבינים במי מסיימים את מסכת אבות? אתם מבינים מה הפשט ותן חלקנו בתורתך? אתם מבינים מה הפשט של מנהג ישראל ללמוד את 5 פרקי אבות עד לשבת שלפני שבועות ולסיים ביהודה בלתיים? ואז להיכנס לפרק עניין תורה? אתם מבינים למה בעצם יהודה בן תימא לא סותר בכלל את פרק ה'? הוא בכלל לא אומר, הוא שותק. השתיקה שלו היא האמירה שלנו. לא צריך שום דבר אחר בש"ס. אין לו אף אמירה. יהודה בן דמה. דמה זה שתיקה, דמה זה דם. דמה זה אדמי לאלוה. דמה זה רבי יהודה שיודע להיות פה. הוא מכיר את הממזרות בלי להתבלבל בכלום. ויש לו רק תימה אחת. לעשות רצון אביך שבשמיים. יהיה לנו חג שמח, נזכה לקבל את התורה בשמחה ובתמימות. חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. נאמר, אדוני חפץ למען תזכור, ידידי תורה וידיר. גדל והתחדש, שני רבה. יעלמה דיברה, ירותי וימליך מלכותי ויתמח פורקנה מקרב נשיכי חיי חון וביום חון וחיי בכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ומרו אמן בזה פייר ביטו מאמי תעשי ויתנדר ויתעלה ויתעלה שמי בקודשה וריחו אלא מכל ברכתה ושירתה תוש ברכתה ונחמתה במאה מעלמה מיהו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי יום ועל כל תלמידי תלמידי יום על כל מן ועסקים באוראי תעדי ועטרדי ולבכל אתר ואתר יהי להון ולחון שלם הרב הכי נמחי גדול רחמים החי לריחי לנזור ויחור פרו קמנה מן קדם אבו עמי וישמיה נמרו אמן ושלם הרבה מן שמיה וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל נמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן.